יורק אש. כתבתו של ג'ון קובלין מהניו יורק טיימס. הקריין אבי שחרון, מתוך הארץ, מתאריך 1 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג. בחמש השנים שבהן מנהלי התוכניות של HBO תרו אחר רעיון להפקת סדרת המשך ראויה למשחקי הכס, קידם ג'ורג' אר-אר מרטין רעיון אחד ללא לאות. סיפור עלייתה ונפילתה של שושלת טרגריאן, הרכובה על דרקונים, שהתרחש כמעט 200 שנה לפני אירועי משחקי הכס. היו בערוץ שהתנגדו להפקת סדרה שבדומה לסדרת המקור עוסקת בקרב על כס הברזל. צמד התסריטאים שעליהם הוטלה משימת פיתוח הסדרה על בית טרגריאן באו והלכו, אבל מרטין לא ויתר. רק אחרי שהערוץ צילם וביטל פיילוט לסדרה נפרדת שעלילתה קודמת לעלילת משחקי הכס, בחיכובה של נעמי ווטס, מהמצב של מרטין נשאו פרי. הפקת בית הדרקון אושרה בשלהי 2019, ומרטין נושא בה גם בקרדיט של יוצר הסדרה, לעומת משחקי הכס, שם הוא היה מפיק, יועץ ותסריטאי לעת מצול לצד ריין קונדל. HBO תולה בבית הדרקון סדרת הספינוף הראשונה לבית משחקי הכס תקוות גדולות. אם תהפוך ללהיט, יוכח הפוטנציאל הטמון ביקום הקולנועי טלוויזיוני של משחקי הכס. הצלחה בינונית או גרוע מזה תעורר ספקות בנוגע ללהיטותם של מיליוני הצופים לראות עוד סדרות על דרקונים, כשפים ושבע הממלכות של ווסטרוס. בשיחה שהתקיימה בחודש שעבר הסביר מרטין, האיש שבנה את יקום הכס לפרטי פרטיו בספריו, מדוע הרעיון עדיין בנפשו. הוא דיבר על שאיפתו ליצור ספינופים נוספים בעתיד, והתייחס לשאלה לאיזה כיוון תפנה סדרת ספריו המתפתחת אחרי הסוף מעורר המחלוקות של סדרת הטלוויזיה. שני תסריטאים עבדו על פיתוח עלילת שושלת טרגריאן, וזה לא התקדם לשום מקום. מה הניע אותך להמשיך לקדם אותה? מרטין, לא רציתי לוותר עליה. המון חומר כבר היה כתוב, היה בה כל מה שחשבתי שצריך בשביל סדרת המשך מוצלחת. היו בה יריבות בין שני בתים גדולים, דרקונים, הרבה דרקונים, קרבות ובגידות. עלילת בית הדרקון חופפת במובנים מסוימים את זו של משחקי הכס, יש בה יריבות בין משפחות, קרב על הכס, במה שונה מסדרת המקור. מרטין, משחקי הכס וסדרת הספרים שכתבתי, שיר של קרח ואש, הם במובנים מסוימים פנטזיה קלאסית, מסוגם של ספרי טולקין וממשיכיו. נכון שמבחינה מסוימת אני מפרק את האגדות, את המיתוסים הללו, את הדברים שהפכו לסימני היכר, אבל אני גם נצמד אליהם במידה מסוימת. בית הדרקון הוא יותר מעין רומן היסטורי עם תוספת של כמה דרקונים, כמו טרגדיה שייקספירית. מעט יותר משלוש שנים עברו מאז הסתיימה משחקי הכס, בפרק שיחזב מעריצים רבים. מה דעתך שלך על הסוף? מרטין, אחת השאלות שהתייחסנו עליהן בעונות האחרונות של הסדרה הייתה כמה עונות יהיו בה. יוצרי משחקי הכס, דיוויד בניוף ודן וייס, אמרו במשך שנים שהם רוצים שבע עונות ולא יותר. אבל שבע הפכו לשמונה, משום שהעונה השמינית היא למעשה המחצית השנייה של העונה השביעית, כך שיצאה עונה אחת ארוכה מאוד. אני לתומי חשבתי ששבע שמונה עונות לא יספיקו. לדעתי לא היה די בכך. ניסיתי לקדם הפקה של 10 עונות, ויכולנו להגיע גם ל-12. יש די חומר, ובטוח שיהיה די חומר כשאגמור את שני הספרים האחרונים ל-12 עונות. לדעתי אחת התלונות העיקריות על העונות האחרונות אינה על הדברים שקרו בהן, אף שגם על זה התלוננו, אלא על כך שהכל קרה באופן פתאומי כל כך, שהעלילה לא זרמה לשם. אם היו לנו 10 או 12 עונות זה היה עובד יותר טוב. בהתחשב באותה ביקורת, האם אתה חושש שלקהל הצופים בסדרה החדשה לא יהיה כוח לחזור ליקום הכס, או שהם פשוט ייהנו לתקוף אותה? מרטין, אני רואה תגובות של אנשים ברשת וגם מקבל מיילים. בעיה דומה מעסיקה אותי בספרי החדש. כידוע לך, רוחות החורף התעכב מאוד מאוד. הספר האחרון יצא לפני 11 שנה, והקוראים זועמים על כך. בית הדרקון וכל סדרה ש... תצטרף אליה סדרת בת, כחלק מאותו יקום, וכך גם רוחות החורף, התקבלו ביחס שלילי, ובביקורת כותלת של מי שלא ייתנו להם צ'אנס. נניח שבית הדרקון תהיה להיט. האם תשאף לצי של סדרות מיקום משחקי הכס? מרטין, אנחנו מפתחים בימים אלה עוד כמה סדרות בנות, סדרה על ג'ון סנואו היא סדרת המשך, והשאר סדרות שעלילותיהן מתרחשות לפני עלילת משחקי הכס. יש סדרה בשם 10,000 אוניות שעוסקת בנימיריה, מתרחשת 1,000 שנים לפני ומגוללת את סיפור הגעת הרוינר, אחת משלוש הקבוצות האתניות הדומיננטיות בווסטרוס, לדורן. זה אפוס דמוי האודיסאה. יש את 9 המסעות של קורליס ולאריון, נחש המים, שיקחו אותנו למקומות בעולם שמעולם לא ראינו. יש לנו גם כמה סדרות אנימציה, שאחת מהן מתרחשת ב-YT, ממלכה דתית קרוב לאסוס, והיא גרסת הפנטזיה של האימפריה הסינית, או המזרח הרחוק. יש לה תסריט מדהים. ברור שלא כל הסדרות המצויות כעת בפיתוח יתממשו, אבל אני מקווה שחלקן. האם יש מודל שאתה נושא אליו עיניים, מרוול נניח? אני אוהב את מה שמרוול עושים, משום שאני אוהב מגוון של סדרות. מודל נוסף שיהיה מעניין לדעתי, הוא זה של הסדרה הוותיקה, המופע של מרי טיילור מור. זו סדרה שהניבה כמה סדרות בנות, רודה עסקה בחברתה פיליס, קיבלה תוכנית משלה, ולו גרנט הייתה סדרה שמאוד הלהיבה אותי. לקחו דמות מקומדיית מצבים והפכו אותה לגיבור של סדרה על מערכת עיתון. די מדהים לקחת דמות משנה קומית ולהפוך אותה למוקד סדרה רצינית. הייתי רוצה לראות טווח כזה רחב של תוכניות גם אצלנו. לפני שניתן אור ירוק להפקת בית הדרקון, צילמה HBO פיילוט לסדרה שמתרחשת 1,000 שנים לפני אירועי משחקי הכס, הסדרה בוטלה. מה לא הצליח שם? אני לא ראיתי את הפיילוט, אומר מרטין, משום מה לא מסכימים להראות לי אותו, כך שאני לא יודע. הפקתה הייתה יותר מאתגרת, משום שהיא מתרחשת לפני המון המון זמן. הלילה הארוך נזכר בספרי פה ושם, אבל הוא מאורע קדום שמספרים עליו סיפורים, כמו גן עדן או המבול בתקופת התנ"ך. זכור לי שכשהתחלנו בפיתוח הסדרה, אמרתי להם, אתם חוזרים לתקופה כל כך קדומה. תארו לעצמכם שסדרה שעלילתה קודמת לסופרנוס, הייתה עוסקת באטרוסקים, אבות אבותיו של טוני סופרנו. זה כמו לדבר על אנשי המערות. מה הייתה רמת המעורבות שלך בבית הדרקון בהשוואה למעורבותך במשחקי הכס? אני יותר מעורב בבית הדרקון משהייתי מעורב בפרקים האחרונים של משחקי הכס. בעונות הראשונות עוד הייתי מעורב מאוד. בארבעה העונות הראשונות לא רק כתבתי תסריט, קבעתי מי ילוהק לתפקידים השונים, בייחוד בעונות הראשונה והשנייה. קראתי את התסריטים, דיברתי עם דן ודייוויד, ביקרתי באתר הצילומים. אבל עם חלוף השנים פחתה המעורבות שלי. האם עלילות הספרים הבאים שלך יהיו קשורות לסדרת הטלוויזיה משחקי הכס? מרטין, חלק גדול מהסיפור הנכתב עולה במוחי תוך כדי כתיבה. ידעתי תמיד שברגע שעלילת הסדרה תדביק את עלילות הספרים שלי, דבר שלא צפיתי כלל, היא תתחיל לנדוד לכיוונים אחרים מאלה שהספרים יגיעו עליהם. בשעה שאני כותב את הספרים ומתקדם עוד ועוד, עולים בי רעיונות וצצות דמויות שמובילות אותי למקומות רחוקים עוד יותר מהמקומות שהסדרה הגיעה אליהם. משום כך, אני חושב שעם פרסום רוחות החורף, ואני מקווה גם חלום האביב, שני הספרים האחרונים ששיתפתי בהם את דייוויד ודן לפני שנים, כשביקרו אצלי בסנטה-פה, בילינו שם יחד רק יומיים שלושה, כך שלא סיפרתי להם הכל, ודברים שסיפרתי להם אז משתנים כעת תוך כדי כתיבה. הקוראים והצופים יחליטו מה מוצא חן בעיניהם וידיינו על כך. מתי תסתיים כתיבת הספרים? אין תגובה, אין תגובה. אני מסתבך בכל פעם שאני נכנס לזה. לפני 10 שנים נהגתי להבטיח שדברים יצאו בשנה הבאה, וכשזה לא היה קורה, היו אומרים ג'ורג' שיקר לנו. אני ממש גרוע בניבוי. זה תלוי גם בהפסקות ובהפרעות בעבודה. אני במקום די טוב עכשיו, אז אני אופטימי, אבל אני לא אתנבא. המלך ג'ורג', אם יש סיבה להמשיך להאמין בבית הדרקון ולהתחייב אליה, הרי היא נוכחותו של ג'ורג' אר אר מרטין בצוות היצירתי המצומצם שעומד מאחוריה. את המרירות של מרטין כלפי דיוויד בניוף ודן וייס קשה לפספס בריאיון הזה. אפשר לומר שהוא כמעט לא סולח לרידוד הפושע שהם ביצעו בספריו לטובת סדרת הטלוויזיה שלהם. 2.5 העונות האחרונות של משחקי הכס שהפסיקו להסתמך על כתבי מרטין והתנהלו לפי נוסחה מוכחת, אפקטיבית ושטחית, פגמו לא רק במורשתה של הסדרה, אלא גם בציפייה לספרים האחרונים בסדרת שיר של קרח ושל אש. מרגע שפוענחו הצפנים, העלילה התבהרה וכל המחנות התכנסו למערכה האחרונה והאפית, הסדרה שינתה את הוראה. לא עוד תככים פוליטיים ומזימות נחלוליות בחדרים אחוריים ואפלים, כי עם קרבות ענק רבתניים, שהסיפור משני בהם להפקה העילאית, רחוק כל כך מהנרטיב המורכב, המעובד והאכזרי של מרטין. בית הדרקון אמורה יכולה וצריכה להיות הנקמה של מרטין בווייס ובניוף, בעוול שעוללו, בנזק התדמיתי והיצירתי שהסבו לו, אחרי שהפכו אותו למולטי מיליונר, כן? כמו הנקמה של אריה סטארק בבית לניסטר, רק עם פחות דם וחס ויותר רייטינג. מי שכתב כמה מהפרקים הטובים ביותר במשחקי הכס, למשל בלק ווטר, הפרק התשיעי בעונה השנייה, ותרם לעיצוב הטון הייחודי של הסדרה בשלוש העונות הראשונות, מונה כעת מהרצון להוכיח שאין ראוי ממנו להוביל את החזון שלו עצמו כדי להחזיר את ווסטרוס הביתה. הפרקים הראשונים של בית הדרקון מלמדים שהאימור על מרטין השתלם ל-HBO ולמעריצי פנטזיה כאחד. הם נדמים לפגישה עם האקסיט, שעה שהיא לבושה בסמלה הכי יפה שלה, מותירה אותך עם הזיכרונות הטובים בלבד, ומשכיחה את העובדה שבשנתיים האחרונות ליחסים היא אימללה אותך לחלוטין. למרות שמיגל ספוצ'ניק, ספציאליסט הקרבות הגרנדיוזי, מופקד על הבימוי גם בבית הדרקון, הרוח הנושבת בסדרה נושאת אימה ניחוח מוכר מהעונות הראשונות של משחקי הכס. מקסימום אינטריגות בין בתים, יריבויות משפחתיות, צלילה אל המיתולוגיה והמסורת של ווסטרוס ומינימום אקשן, גם אם פה ושם נרשמת האורגיה המנדטורית. גם ההתמקדות בגיבורות ובתקרת הזכוכית שמגבילה אנשים בווסטרוס אינה מקרית ותורמת לעדכון הגרסה של מרטין. בעוד משחקי הכס הייתה לפרקים, בסדרה וביתר סט בספרים, התענגות מתמשכת על ניצולן וסבלן של נשים, כאן ברור למדי שנקודת המבט שלנו מופנית לנשות שושלת טרגריין, ולמאבק ארוך השנים שלהן בפטריארכיה. ומה שעלול היה להיראות כמו תיקון מלאכותי לטובת תקינות פוליטית אופנתית, נראה לפתע אחרי שעבר בפילטרים של מרטין, ההתפתחות ההגיונית היחידה בסאגה הפנטסטית האהובה. כי אם יש סוגה ספרותית ששינויים מגדריים, גזעיים, חברתיים, תרבותיים, ניכרים בה היטב, זו פנטזיה ומדע בדיוני. מרטין בסך הכל מיישר קו. יורק אש, כתבתו של ג'ון קובלין, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג.